גל פרוגרסיבי ענק שוטף את מחשבת החינוך בארץ ובעולם. גל, שאומנם מקורותיו ידועים וותיקים, אך מדובר בווריאנט חדש בעל מאפיינים עדכניים שהצליח לחדור אל לב הקונצנזוס ולהפוך לזרם העיקרי לאחר עשורים של מאבק. החינוך הפרוגרסיבי מראשיתו היווה מצד אחד תנועת נגד לנאורות ולקדמה, ומצד שני גם מרד ודחייה כלפי המסורת והתרבות. בפודקאסט זה נמפה את המגמה הקיימת תוך הדגמה של ציטוטים, סרטונים וכתבות שמייצגים את המגמה, ולאחר מכן נציג את הכשלים המדעיים והפילוסופיים ואת המיתוסים הבעייתיים עליהם מבוססת מגמה זו. האורח שלנו בפרק הוא אברום תומר, בעקבות קורס בנושא חינוך פרוגרסיבי ושמרני שעברו מסע לאתר הקורסים החדש של מכון ארגמן, ארגמן פלוס. אני ממליץ לכם להיכנס לאתר ולצפות בקורס ובמגוון קורסים נוספים בעצמכם. את הכתובת של האתר ניתן למצוא בתיאור הפרק. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אברום.
שלום תמיר, אהלן.
צפיתי בסדרה המעולה שעשית במכון ארגמן על חינוך פרוגרסיבי, ועלה לי החשק לראיונות חשוב. אתה היית אחד המרואיינים הראשונים בפודקאסט, בגלל שהנושא הזה של חינוך פרוגרסיבי הוא באמת יקר לליבי. אני נמצא כל יום בכיתה, גם היום הייתי בכיתה מול תלמידים בתיכון, ואני חושב שבאמת אין נושא שבו רואים יותר את ההשפעה של הפרוגרסיביות יותר מאשר בתחום הזה. זה תחום שמאוד מאוד קל להשחית אותו, כי הפעולות נראות ומקבלות צורה רק אחרי הרבה מאוד שנים, או נקרא לזה הנזקים, אפשר לצפות אותם רק בגילאים מבוגרים, וקשה מאוד לחבר בין הנזק שנעשה בכיתה ג' על ידי המורה יפית, לבין זה שבגיל 25 הוא שואל את עצמו שאלות לגבי הזהות שלו, או הוא לא מסוגל לעשות פעולות בסיסיות בלוח כפל בראש, באיזושהי עסקה, והוא חייב לעשות ככה עם הפנים, כי פשוט הוא לא שולט ב... מתמטיקה בצורה סבירה ותמיד להסתמך על מחשבון. אז באמת הייתי שמח לשאול אותך, על מה מדברים כשמדברים על חינוך פרוגרסיבי היום בבתי הספר?
קודם כל נשמח לחזור לפה, טוב להיות בפודקאסט. בגדול קודם כל צריך לומר שאנחנו לא מדברים על משהו חדש, כן? יש לו תופעות, יש לו נקרא לזה מלבושים חדשים מדי דור, יש לו תופעות חדשות, לובש ופושט צורה, אבל הוא בעצם, הוא מלווה אותנו לאורך כל הדורות, כמו מי... כן, כל העת המודרנית, עוד לפני שהייתה לנו, היו לנו מערכות חינוך מסודרות, יש בעצם שתי גישות כלליות שמלוות אותנו, את החברה האנושית, החברה המערבית, כלפי החינוך. גישה שהיא יותר, כן, הגישה השמרנית, הרגילה, נקרא לזה, פעם היא הייתה רגילה, היום כבר הטענה שלי שהיא כבר הפכה להיות באמת דעת מיעוט, או כמעט נסוגה.
אבנגרד.
אבנגרד,
לא
כן.
ממש, אי אפשר למצוא אותה כמעט בשום מקום, אולי כן. בחיידרים החרדים עוד אפשר למצוא אותה, אבל כמעט שום מקום. זאת אומרת, גם אני כמורה, לצערי, בגלל האטמוספירה החינוכית מסביב, לא יכול לגמרי לתת את החינוך השמרני שאני רוצה, ומחויב לתת משהו בתבלין שמרני, טיפ-טיפה, רק ככה בשביל הטעם.
כן, אז בוא נגיד ממש בכמה, אחר כך נרחיב לגבי זה, אבל בגדול אנחנו מדברים על זה, שמה זה חינוך? זה המורה מעביר את הידע לתלמיד, המורה צבר ידע לאורך החיים שלו, התלמידים באים בלי הידע הזה, ואנחנו מנחילים את הידע בחברה, אנחנו צוברים אותו, הוא גם מצטבר, כן, מדור לדור, כן, אנחנו מדברים בזה על ננסים על גבי ענקים, כן, יש משהו הצטבר לאורך ההיסטוריה, אנחנו צוברים כחברה המון המון ידע, מישהו שנולד היום הוא צובר עד גיל 20 הרבה יותר ממה שאדם הכי חכם בחברה יכול לצבור לפני כך וכך מאות שנים, אנחנו צוברים ידע כחברה, ואנחנו מנסים להעביר אותו, לשכלל אותו, ולהעביר אותו הלאה לדור הבא. ידע, יכולות, מיומנויות, איך שלא נקרא לזה, אנחנו רוצים להעביר את זה הלאה. ולצד זה, יש תמיד את הגישה שמנסה בעצם לפתח ילדים עצמאיים, שהם יהיו חוקרים בעצמם, כן? קצת כמו הסיסמה של הנאורות, שבעצם דוחפת את האדם להיות כמה שפחות נשען וכמה שפחות כפוף לגורמי סמכות וידע שנמצאים מעליו. רוצים לפתח אדם עצמאי, ביקורתי, יצירתי, ועוד כל מיני כותרות שמאוד מאוד קיימות היום, ובעצם הדרך כדי להגיע לאדם שהוא חוקר, עצמאי, ביקורתי, אנחנו מנסים לקטוע את התלות שלו,
את שרשרת העברה.
כן, שרשרת העברה. והסמכות כדי שהוא יפתח משהו חדש. כן, אנחנו בתוך מחשבה שאם אנחנו רוצים לפתקן מדור לדור, שהחברה תתקדם, תתפתח, תעלה לאיזשהו מסלול, תיפרד מכל מיני הרגלים ובעיות שקיימות בחברה, אנחנו רוצים, כן, יש כל צד בחברה והאוטופיה שהוא מדמיין, שחברה מדמיינת, אז השאלה אם אתה עושה את זה על ידי זה שאתה מנחיל ידע, או על ידי זה שאתה דווקא קוטע את הידע על כל הבעיות שלו, כל התפיסות, ההנחות היסוד, נקודות המוצא. אתה אומר, בוא נדחוף אותך, נזרוק אותך למים, ואתה תפתח את היכולות ואת הידע בעצמך, כדי שבאמת תוכל לברוא מציאות חדשה, מתוקנת.
ואפשר להגיד שמספיק דור אחד, או מספיק נגיד עשור אחד של הפסקה של שרשרת המסירה, וזהו. ובשביל להתניע את התהליך הזה מחדש, זה יהיה פשוט דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי.
כן, אובדן של, של, של ידע, מסורות, לפעמים זה ממש ניואנסים של
גם הרגלים.
שברים, כן,
נגיד, נכון. סתם, אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה, אני חושב שכבר דיברת על זה בפודקאסט. הסיפור הזה של לעמוד כשהמורה מגיע, יכול להתאפס כמשהו דקעני, כמשהו מאוד מאוד קשה מבחינה ערכית. אבל אני אומר שכשמרן צריך להסתכל על זה לא רק במובן הערכי, אלא גם במובן הזה שיש לזה הרבה מאוד השפעות של חוק הקוברה, שכשאתה מבטל את זה שהתלמידים קמים בפני המורה כשהוא מגיע, סתם תדמיינו, איך כיתה נראית היום? נגיד התלמידים יושבים, הם לא עומדים, כי אתה כבר לא רוצה לדכא אותם. אז המורה מגיע, ומה אז? ומה אז? לא, תדמיינו, אחר נספר לכם רגע מה אז. נגיד אני מורה שיחסית מכבדים, נראה לכם שהם בשקט, שהם כאילו, שהם מפסיקים את השיחות הצדדיות שלהם ברגע שאני נכנס, נניח שכולם בכיתה, נניח, הם לא, הם מאחרים, נניח שזה, עכשיו הם יושבים, מפטפטים אחד עם השני, ומהו הרגע המדויק שבו מתחיל השיעור, שבו אם אתה בא ואומר לתלמיד, איפה הציוד שלך, אז באמת זה לא בסדר, הרי בעבר כשעמדו בפני המורה, עמדו בפני המורה, כשכל הציוד הנדרש כבר על השולחן, ואם שיעור הבית, השיעור הבית פתוחים בעמוד, העת נמצא מימין, זאת אומרת, היה ממש סדר לכל המבנה של הישיבה, ואז היה כמובן שקט, כי אתה עומד במין דום כזה מתוח, מחכה שהמורה יגיד משהו, ואז המורה יכול לעבור עם המחברת שלו, לרשום שיעורי בית, הוא מסיים עם הדבר הזה תוך רגע וחצי, כי כבר כולם עומדים, יש שקט, אין שום צורך לבקש שקט, כי הכיתה פשוט מוכנה ועומדת, ואז מתחילים את השיעור תוך דקה. כמה זמן לוקח להתחיל למורים טובים שיעור, להגיד את המשפט הראשון האמיתי בשיעור? מקרה הטוב, המורים הכי טובים, 5 דקות. זאת אומרת שחמש דקות מתוך שיעור של 45 דקות עבדו לנו. מורים לא טובים, 15 דקות. אלה הנתונים מהשטח שאני רואה ממש מדי יום.
כן, אז בוא נגיד שגם החינוך הפרוגרסיבי לא מעוניין שהמורה גם אחרי 5 דקות וגם לא אחרי חצי שעה יוציא את המשפט החשוב שלו מהפה. זאת לא המטרה. המטרה היא... אמנם כן, זה כמובן קצת אולי מגזימים פה בכוונה כדי לחזק את הנקודה הזאת, שהמטרה היא שהמורה לא יעביר את הידע, אלא הוא יהיה סוג של מדריך צל כזה שנמצא ליד התלמידים, יותר מכווין אותם,
מדריך,
כן, מדריך יותר מעודד אותם ליצור יותר, כן, מיומנויות מסוימות שהוא צריך לסייע להם לפתח בעצמם.
מיומנויות ה-121,
כן, הכותרת של הדבר הזה שהיא כאילו ממש מלווה אותנו בכל אורך המאה ה-20, היא הילד במרכז. בסדר? ואם הילד במרכז, אז ממילא לא הכללים במרכז, לא המשמעת במרכז, הלפך, המשמעת היא דקנית, הילד צריך להיכנס לתוך מסגרת, אתה מכניס אותו לתוך מסגרת, אז למה אתה עושה את זה? אם בוא נכנס שנייה למחשבה הפרוגרסיבית, אתה מכניס אותו לתוך כללים ומסגרת, כי אתה רוצה אותו גם צייטן אחר כך, ואז הוא יהפך להיות אזרח צייטן, ואז אתה יכול, כן, אתה יכול לשמר את המוסדות הקיימים, את ההיררכיה הקיימת, את היחסים אל החברה, ואנחנו, כן, מגיעים פה לכל מיני תפיסות של פאולו פררה, ותפיסות שבאמת מאוד
מרקסיסטיות.
מרקסיסטיות, כן, נאו-מרקסיסטיות, שבאמת מי שאומנם לא במישור הכלכלי, אבל כמובן במישור התרבותי והחברתי. וכשאתה רוצה, ובעצם כשאתה רוצה לפתח תלמיד, כשהתלמיד במרכז, ושהוא אמור לנתק את עצמו מעבר, לא להיות, לא להסתמך על סמכות, לא להישען על סמכות, ולא על תפיסות עולם, ולא על רעיונות, אלא לפתח משהו חדש, אז אם אלא אתה שובר את כל המסגרות, ואז גם אין ערך לכמה זמן אתה מצליח להעביר איזשהו ידע. העברת הידע היא, איך התפיסה היום היא, מה זאת אומרת, למה אתה צריך להגיד מה שאתה צריך להגיד? הוא יעשה שנייה גוגל, ימצא את זה פי אלף יותר ידע ממה שאתה יכול להעביר לו, כן? זה אחד מהמיתוסים שלו, אני נפרק אחר כך.
כן.
אז כל הידע קיים, אז ממילא אין צורך להעביר את הידע, כי הכל נמצא בכיס. ואז מה המורה צריך באמת לעשות? אז אתה רואה בכל מיני, כן, מדורת השבט, אתה רוצה באמת להבין את מה נחשב ומה עושה המומחה של ילדים, אתה רואה את הכתבות של ערוץ, כן, של ערוץ 12 ו-13, כתבות החינוך, אז אתה רואה ממה מתלהבים היום, וזה מחלחל לא רק בממלכתי, גם בממלכתי דתי, אתה כבר רואה את זה, כיתות הייטק כאלה. בכלל, שוברים את הזה, הכיתה לא צריכה להיות עם שולחנות וזה, התלמידים לא מוכוונים כלפי המורה, לכל אחד יכול לשבת פה בקבוצות למידה, ובכלל יכולים לצאת לשם, ויותר משחקים ופחות ספרים, וכיסאות זזים, ואפשר לכתוב על הקירות, ואיזה שיגעון, כל הבלגן הזה עושה כאילו, כן, עושה לנו לצופה תחושה של, או, סוף סוף מחדשים את הכיתות, לא משהו, כמו שאנחנו למדנו בכיתה הפרורית והמסודרת הזאת, אז היום יש כיתות שהן הייטק כזה, והכל כתוב בכל המקומות, ושלטים פה ושם, ואפשר בכלל, כן, זכוכיות בין הכיתות, וכל מיני כאילו תפיסות שעושות לנו בעיקר תחושות ורגשות של חדשנות והייטק כזה, כמובן על כל ה... מה שמלווה לרעיון הזה של הייטק, ובאמת יש בתי ספר שהם הייטק היי, ככה זה נקרא, אז תחושה כזאת של חדשנות וטכנולוגיה וכולי, וכל מה שזה המשמעת והעברת הידע וכל זה, זה ממש עם הרבה אבק ותחושה של פעם.
תראה, המילה משמעת היא מילה, נקרא לזה, מחסי ציבור מאוד מאוד גרועים. כי כולנו זוכרים את זה שהמורה נזב בנו, ושהמפקד תרטר אותנו בצבא, ומשמעת זה, תהיתו כזה מבעד אחד. זה לא משהו שאתה בכלל רוצה שהילדים שלך יחוו. אבל כשאני נכנס, נגיד, לכתבות האלה של ערוץ 12, אני אומר לעצמי, אם אני מנסה לקרוא את אחד הספרים האלה, שם באותה כיתה, עם כל הרעש וכל העמולה, פשוט לא הייתי מצליח. זאת אומרת, אולי יש לי הפרעות קשב וריכוז קשות, ואולי אני באמת בן אדם שלא מסוגל להתרכז. אני לא, כל המאזינים שלנו מכירים את זה, אני מסוגל להתרכז. כשיש שקט, כשיש רוגע, כשיש נגיד ספרייה נחמדה, או כשיש מקום בפארק, או סתם ליד השולחן הזה, לפעמים אני לוקח את אחד הספרים, ואשכרה קורא אותו, או חוקר, או מכין שיעור, או כל דבר כזה ואחר. אני צריך את השקט שלי. ואני יכול לשבת, כשאתה יושב לידי, ואתה גם בשקט, אבל אם יש כל כך הרבה רעש והמולה, אלא אם כן, כמובן, זה בית מדרש, מין רעש המיוחד הזה של הלימוד, אז אלא אם כן, זה רעש כזה, זה לא, לי זה לא עובד. יכול להיות שיש ילדים שזה כן עובד, אבל בית ספר הייטקי כזה, אני לא הייתי מסוגל ללמוד בו כתלמיד, כחוקר עצמאי לא הייתי מסוגל, למרות שאני בן אדם סקרן, ולמרות שאני בן אדם שאוהב ידע, וממש, כן. אולי אני במיון העליון של הסקרנים, ושל אלה שאוהבים ללמוד, אבל לא הייתי מצליח.
אני חושב שלצד הרעש הזה שאתה מזכיר, וחוסר המשמעת והקפדה על הכללים, אולי באמת המגפה של הדור שלנו זה הרעש של הגירויים. כשאנחנו מכניסים הרבה טכנולוגיה, מצד אחד זה מאפשר לנו את הנגישות, וכן, ואת המקורות, וכמובן הרבה יותר, הדברים יכולים יותר מהירים מאשר הגיר על הלוח והדפסת הספרים וכל הדברים האלה. יש באמת יתרונות לטכנולוגיה שאפשר להגזים בחשיבותם, אבל מצד שני זה הופך אותנו באמת לדור של הפרעות קשב, גם אלה שכלומר זה לא מובחן אצלם, ברגע שאנחנו עם כל כך הרבה גירויים סביבנו, ואתה גם רואה את האופן שבו מעצבים את הכיתות היום, את בתי הספר, ועם המון, כן, זורקים עליך מכל מקום, תמונות וציורים ותערוכות.
ארכיטקטורה, רואים גם משהו, מי הולך במסדרון? יש איזה תלמיד מכיתה ליד, שבדיוק
הלך לשירותים,
הלך לשירותים, ואני עכשיו אמור לראות אותו, נגיד, היה מועצה, אולי זה, כל האולי זה, אולי זה, זה הפרעה.
כן, זה בשם השקיפות.
זה לא טוב, לא, כאילו, אני לא הייתי מסוגל ללמוד שם, ואני מאוד רוצה ללמוד. עכשיו, יש מישהו שלא רוצה ללמוד, ואתה היית אומר, אני רוצה שיהיה לו כמה נכסי צון ברזל בראש, הייתי רוצה שיהיה לו אוריינות, הייתי רוצה שיהיה לו ידע במתמטיקה, הייתי רוצה שיכיר פרקים נבחרים בתנך, לא יודע, הייתי רוצה שהוא יכיר כמה דברים, והוא לא יכיר כלום עם הגישה הזאת.
כן, אז אני לא יודע אם ראית, אבל היה לא מזמן, ממש היה רעיון של של שאול אמסטרדמסקי, עם שירלי רימון, כן,
שירלי רימון ברכה, נכון?
כן, שירלי רימון ברכה, היום היא עומדת בראש אגף חינוך של עיריית תל אביב, אחת מהאנשים החזקות בארץ בתחום החינוך, בטח בעיר הכי חזקה בארץ, שזה קצת מדינה בתוך מדינה, לטוב ולרע, עושים שם, יש הרבה תקציבים, הרבה מפתחים עוד את החינוך ברמה הרשותית, אז, והיא, אחד הדברים שהיא אמרה, והוקרים אחד השני, מכבדים, מאוד מכבד אותה, אבל היא, יש לה מסר מאוד שאנחנו לא התאמנו את החינוך למאה ה-21, והיא אומרת, תלמיד היום לא יכול לשבת בכיתה מול מורה ולהקשיב 45 דקות, גג, אולי 10 דקות, ובטח יש את התפיסות האלה שאתה עושה היום, נכון? אתה רוצה היום להעביר איזשהו מסר של סרטון, אז כל מי שמתעסק היום ביחסי ציבור ובעברת מסרים, יגיד לך, אל תעבור את השתי דקות במסר כזה. יש מסר, יגידו לך 10 שניות, ורמת, כן, היום הטיק טוק זה הסרגל, אתה רוצה להעביר מסר, זה הזמן שיש לך, אתה רוצה, זה הטוויטר, יש לך את כך וכך מילים כדי להעביר את המסר, יותר מזה די, לא קוראים אותך, אין קשב, אין סבלנות, או שאתה תוקף לנקודה ישר ומביא את המסר שלך, ואז אתה צריך מן הסתם, אתה גם לא יכול להביע שום מורכבות, כן? זה הופך אותה, אנחנו צריכים, אם יש לי דקה להעביר את המסר שלי, כן? במקום עכשיו הפודקאסט, שאנחנו הולכים לדבר לא יודע כמה זמן, ולנסות להעביר פה את הרעיונות, ותוך כדי שנעביר את הרעיונות, אני אביע הסתייגויות מסוימות, אני אגיד לך, כן, נכון, אבל, ובדברים מסוימים, החינוך הפרוגרסיבי, הוא מביא רעיונות, אנחנו יכולים להעביר פה מסרים טיפה מורכבים. ולדבר על הרעיונות ולבסס אותם, אבל כשאתה מגיע עכשיו שאתה צריך, כן, שכל האווירה הציבורית היא קוף לנקודה, תעביר את המסע שלך, יש לך כך וכך שניות, כך וכך דקות במקרה הטוב, וזה מחלחל גם לחינוך, כן, שאומרים לך, עזבו, כאילו, מורה, אל תעמוד מול הכיתה 45 דקות, אין לך סיכוי להשיג את הקשר של התלמידים. אתה תתן 5 דקות את מה שאתה רוצה, פזר אותם לעבודה עצמית, כנס אותם חזרה, תראה מה הם עשו, תראה מה התוצרים שלהם, זה החינוכי, או שתשלח אותם לעבודת חקר, זה, יעשו קצת גוגל, יבואו לך עם תוצרים כאלה ואחרים, משהו, כן, כל ה-PBL וכו'.
יעשו קצת גוגל, יעשו קופי פייסט. עשו קופי פייסט לגמרי.
אנחנו כאלה עתיקים שאנחנו עם גוגל, כן, היום זה כל ה...
אני אעשה לך שאת GPT?
לא, GPT בדיוק. זהו, אז גם זה צריך לדבר, כאילו, מה העניין של, כן, איך זה משפיע על התפיסה שלנו לגבי הידע, צבירת הידע, החוכמה בכלל, איך אנחנו תופסים חוכמה של אדם בעידן שבו אתה מקבל את הדברים אינסטנט, כן, בפאסט פוד. אז... זה, 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 ברור שזה משליך וצריך לדון בדברים האלה, אי אפשר להתכחש אליהם, אבל זה, אני אומר, באינסטינקט השמרני, אתה מתייחס לכל דבר בצורה אמביוולנטית. אתה אומר, דברים באים לעולם, אי אפשר להתנהג, אתה יודע, להגיד, זה לא טוב, לפסול על הסף, מה שמגיע, מגיע, צריך לדעת להתמודד איתו, אבל כל דבר, יש לו שתי פנים, אתה צריך, כל הטכנולוגיה והדברים החדשניים והתפיסות החינוכיות החדשות, תמיד יש בהם את היתרונות וצריך לברור את המוץ מן התבן, ולהגיד, מה גם הסכנות שזה מביא איתו, תמיד להיות ספקן כלפי הדברים החדשים, ולהגיד, אנחנו, תמיד מפתיע אותנו, אנחנו, הרבה פעמים הטכנולוגיה מקדימה את היכולת שלנו, את התפיסות שלנו, את ההבנה שלנו, איך זה באמת משפיע עלינו כאנשים, כי יש באמת, כמו שאמרת, בחינוך יש תפיסות שהן, יש השפעות ארוכות טווח. ארוכות טווח זה יכול להיות גם חודשים, לא תמיד שנים, אבל זה, אתה לא יודע תמיד איך הדברים האלה משפיעים, אז תמיד באיזושהי ביקורת, קצת ספקנות והבנה שעם כל כלי גם מגיעים ההשפעות השליליות שלו, ואיך אנחנו מתמודדים איתן. אז בהיבט הזה של הטכנולוגיה והקשב הזה, איך אנחנו מחזירים את יכולות הקשב, לא משלימים עם זה שהיום תלמיד אין, הוא לא יכול להקשיב לך יותר מחמש דקות. אז קודם כל, פריחת העולם הפודקאסטים מוכיחה אחרת, כן?
וגם בכיתות שלי, מקשיבים יותר מחמש דקות.
כן,
אני מעביר לפעמים שיעורים, בלי שום משימה באמצע, בלי שום כלום, 45 דקות מההתחלה ועד הסוף, כלומר, כן נאבד את הזמן בהתחלה, אבל מקשיבים.
כן, אני מסכים, אני חושב שיכול להיות שזה לא
עדה. וגם אני בוחן אותם בסוף השיעור לוודא שהם יקשיבו ולא סתם היו תתלך ופחדו מעונש, ומצליחים בבוחן בסוף השיעור להראות לי שהם הבינו, הקשיבו והפנימו. זה לא שאני אומר, הסתכלו עליי על מנת שאני מרוצה ולרצות אותי. הרבה מאוד מהנוער היום יודע לרצות, מה זה ללקק בצורה מעוררת השראה.
זהו, המאבק על הריכוז ועל המשמעת הוא משהו שהוא לא נסלחו, הוא יותר חשוב ויותר קשה מאי פעם, אבל אסור לוותר עליו, זה ממש משימת הדור.
בוא נמשיך לדבר באמת על המשמעת, יש את האמירה הזאת שהתלמיד במרכז, לי יש ניתוח קצת מקורי של הביטוי הזה, ואני אומר, באמת אני מסכים, גם אני כמורה שמרן, התלמיד במרכז, אבל לא התלמיד האחד הפרוע, זה שאוהבים להתעסק איתו כל הזמן, אלא כלל התלמידים במרכז. זאת אומרת, בדרך כלל מי שאומר, תמיד במרכז, הוא מתכוון לזה, לא המורה במרכז, והרצונות שלו, וכל המניירות שלו במרכז, והוא מחליט והוא דיקטטור הכיתתי, למרות שככה דרך כלל זה אמור להיות, אלא התלמיד הוא אותו מוטי, זה שכל הזמן מפריע. ואני אומר, לא מוטי, זה שכל הזמן מפריע, אלא החבר שלו, חיים, זה שלא מפריע, זה שמוטי מפריע, לא. הוא לא מפריע למורה. אמנם רק המורה מאיר ודואג לזה שתהיה משמעת, כי חיים לא יאיר לו יאללה, תהיה בשקט, למרות שלפני מבחן חיים יאיר לו יאללה, תהיה בשקט, כי אנחנו לא מצליחים את כולם למבחן, וזה שיעור חזרה, ופתאום יהיה אכפת לכל הכיתה, וכולם יצעקו על המוטי הזה. כשאני אומר תלמיד במרכז, אני מתכוון כלל התלמידים במרכז, או התלמידים במרכז ולא התלמיד האינדיבידואל הספציפי. זאת אומרת, כדי שתהיה למידה אפקטיבית בעיניי, כמורה, צריכה להיות משמעת שמאפשרת גם לחברים של מוטי להיות במרכז, ולא רק למוטי, לא רק למופרע הזה.
כן, אני חושב שאולי הערך המוביל היום מבחינה חברתית, לטוב ולרע, זה הערך השוויון. בסדר, וערך השוויון, המשמעות של, העלאת ערך השוויון על נס, כלומר, גם ביחס לערכים אחרים, מה שזה גורם זה שאנחנו תופסים את המטרה גם של המחנכים ובכלל בחברה, היא תמיד להסתכל על השכבה התחתונה, על הילד האחרון בכיתה, כאילו המטרה היא עילאית, היא לאפשר לו, כלומר, לצמצם את הפערים שלו משאר הזה, להכיל אותו.
דווקא לו.
כן, הוא, כן, וזו התפיסה הרולסיאנית הזאת של, כן, איך אתה בודק את החברה, תמיד תיכנס לראש של מי שנמצא במקום האחרון, המטרה שלך זה תמיד, אתה מתמקד בו. זה מתבטא גם, אגב, זה מתבטא בתקציבים, זה מתבטא בזה שמודדים על, מודדים בתי ספר על חוסר נשירה ועל חוסר יכולת, כלומר, במובן הפרוצדורלי. עכשיו, נשירה, אף אחד לא אוהב, נשירה זה משהו גרוע, כן? אין ספק בכלל שמורה, כשכיתה, או בית ספר, או מערכת שבה הנשירה היא גבוהה, אין ספק, משהו חולה שם. בסדר? מצד שני, מערכת שלא מאפשרת בכלל נשירה, כן, וכיתה שאין בה נשירה, אפס נשירה, משמעות של אפס נשירה.
זה גם ביטוי, no child left behind.
No child left behind, בדיוק, זה המונח האמריקאי של...
אף ילד לא נשאר מאחור, זאת אומרת, זה לא מעט ילדים יישארו, מה לעשות, טבע אדם, יש כאלה באמת עם הפרעות התנהגות, תלכו אחר כך גם לכלא בגיל 25.
כן, המשמעות של הדבר הזה היא בעצם אין כללים. אין כללים, כלומר אין שום קו אדום, אין משהו שאם חוצים אותו, המשמעות היא אחת, וזה
לא בבית ספרנו.
לא בבית ספרנו. תודה, זה, עכשיו, הנשרה באמת זה אולי מעשה אחרון, אבל אם זה קיים, יש לך שרשרת של תגובות לפני כן שאתה יכול לעשות, כשאתה יודע שיש את התחנה הזאת, אתה לא צריך להגיע אליה. לפעמים כשיש את האיום הזה, אתה יודע שתגיד, תקשיב, בבית ספר הזה, זה התקנון, ומי שיעבור אותו, לא יהיה פה. הבית ספר שיקפיד על הדברים האלה, ויהיה לו שרשרת של תגובות נכונות, וטיפול חינוכי, כמו שצריך, הוא גם לא יצטרך להגיע לשם. לפעמים האיום שהוא קיים, הוא יותר חשוב מאשר המימוש שלו. אתה לא צריך, זה קיים גם בהרתעה, כן?
ביחסים בלאומיים.
כן, להבדיל לזה, אתה עכשיו מדינה שיודעת שבמקרה שאתה תגיע, יש לך משהו שאתה מפעיל, נשק יום הדין, אתה לא משתמש בנשק יום הדין. אז אותו דבר, אתה לא צריך להשתמש בו. אז אותו דבר גם בחינוך, צריכה להיות ההבנה שהחשיבות העליונה, של הקפדה על התקנון, על הכללים, שמי שחוצה אותם, יש תגובה שהיא שוויונית. זה לא שמישהו, כן, מישהו שעושה את זה עם כל הרקע, וההבנה שלנו, ההבנה שיש לנו היום לגבי מה גורם לילדים, ומה הם מביאים איתם מהבית, ומה קורה מחוץ לכיתה שיכול להשפיע על זה, עם כל הדברים האלה שהם נכונים, וכל כן, סל היום שמאוד מאוד חזק, וההבנה של החשיבות.
רגע, מה זה סל?
סל,
לא כולם מכירים.
טוב, זה שווה פודקאסט נפרד, נכון. שאני לא מומחה לנושא הזה.
אנחנו נעשה זה פודקאסט נפרד, אני רק... אמרת סל.
זה הטרנד החזק היום, זה אפילו נכנס למטרות החינוך, כבר על ידי השרה הקודמת שאשא ביטון, והמשיך גם לשנה הנוכחית, זה ה-social emotional learning, כלומר...
למידה רגשית חברתית.
למידה רגשית, כן, שבעצם, כמו שאמר, אם הידע הוא פחות חשוב, אז מה כן חשוב? מה שחשוב זה העניין הטיפולי יותר, כלומר זה בעצם איך אתה עושה את הכיתה יותר סובלנית, איך אתה משפיע יותר על היחסים בין הילדים, ובין הילדים גם בינם לבין עצמה, ובינם לבין המורה, ואיך אתה מפתח בהם את היכולות הרגשיות, שהן כמובן חשובות. ואי אפשר לזלזל בהבנה היום ובחיבור שקיים היום בין התפיסות הטיפוליות, הרגשיות, לבין התפיסות החינוכיות. אבל כמובן, כל דבר כשהוא הופך להיות, כלומר, כשזה הופך להיות טרנד כל כך חזק, והוא צובע ממש את כל העשייה החינוכית, אז 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 הוא בא על חשבון משהו, ולא מדברים על, צריך לדבר על מה, על מה, על מה הוא, על בחשבון מה הוא מגיע,
וגם אם הוא מצליח. זאת אומרת, האם באמת בזכות הסיפור הזה אז הילדים יותר יודעים לתקשר את עצמם, יותר יודעים להביע את עצמם, יותר נקרא לזה עם חוסן רגשי, זאת אומרת, יותר יודעים לקבל את הבום. אני זוכר במבחן הראשון באנגלית קיבלתי את הבום של החיים שלי. אתה יודע, הייתי תלמיד טוב ביסודי בכלל, ובמבחן הראשון באנגלית אמרתי, וואי, זה לא עובד בלי למידה. קיבלתי את הבום, אמרתי, טוב, יאללה, אני צריך אנגלית, טוב, אני צריך ללמוד.
כן. לא, וזה חשוב, זה, אין, 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 זה, זה נכון, כי התפיסה הזאת של ילד במרכז, היא המשמעות שלה בסוף עבור ההורי הממוצע היום, שלילד שלי יהיה טוב, שהוא יהיה לו כל הזמן, שיהיה לו תחושות טובות
בבית ספר. שקט תעשייתי היום.
מעטפת כמה שיותר, אתה יודע, צמר גפן סביבו, חס וחלילה שלא יחוש תחושת משבר, כי מה, מה זה יגרום לו, ומילה ההורה מתערב ברגע שקיים משהו שזה, וזה בעצם זה הכל אולי איזשהו ביטוי למה שפרויד קרא לו הומאוסטזיס כזה, התחושה, אנחנו כאנשים, לאן אנחנו שואפים? האם אנחנו שואפים לאיזשהו איזון, רביצה, תחושה שאנחנו במקום טוב, כן, מיינדפולנס כזה, כן, התפיסות
המאוד, טוב התפיסות עכשיו.
שממש חזקות היום, כן. של, כן, תהיה ברגע עצמו, תחוש, תתחבר לרגע של התחושות האושר שלך, אל תכניס מתח לחיים שלך. לעומת תפיסה שאומרת, אתה תסתכל אחורה, תשתדל כאילו גם להכיר בערך עצמך, אל תזלזל בעצמך, אל תזלזל גם מה שעברת עד היום. מצד שני, תמיד תהיה שרוי באיזשהו מתח בין הרצוי למצוי. תמיד תסתכל על מה שקיים לך ואל תסתפק בזה. לא בעניין שעכשיו, כן, גם מתח יכול להיות מוגזם, אבל תמיד תשאף לאנשהו. והשאיפה הזאת, מישהו צריך לאתגר אותך, מישהו צריך לבעוט בך, כדי שאתה תצא מהנקודה הנוחה הזאת. הדבר האחרון שנכון לעשות לתלמיד זה להגיד לו, הכל נמצא בך, אתה רק צריך לגלות את זה, וכדי לגלות את זה אתה צריך להתנתק ממה שסביבך, אל תיתן לאף אחד לא לגעור בך, לא לקבוע לך את הכללים, לא להגיד לך מה נכון או מה לא נכון, אתה תדע מה נכון, אתה יודע מה נכון, אתה זה, ואני אקרא לך משהו שלדעתי הוא קטע שמזכיר אותו בקורס של צבי הדר, אחד שהקימו את הפקולטה לחינוך באוניברסיטה העברית. אז הוא אומר פה משפט ממש שחשוב בעיניי, שהוא חסר היום בשיח. החינוך מתבסס אומנם על צמיחה ולמידה טבעיות, אך הוא כופף אותן למגמתו הבונה, עד שנעשות צמיחה טובה ולמידה טובה. תוספת החינוך ללמידה וצמיחה היא תוספת היסוד הערכי. ופה המשפט החשוב. אילו החינוך לא היה יכול להתבסס על תהליכים טבעיים בחניך, הוא לא היה אפשרי. כן? משהו קיים בתלמיד. אתה מוציא משהו מהכוח לפועל שהוא קיים. אם אין את היכולות, אם אין את האמונה ביכולות של התלמיד, אם אין מבט על מה חנוך לנער על פי דרכו, מה היכולות שלו, מה היתרונות שלו, איפה הקשיים שלו, ואיך אנחנו מוצאים בו את הייחודיות שלו, את המשהו שלו קיים באף אחד אחר, שרק הוא יכול להביא את המקום שלו לידי ביטוי, אז חייב להתבסס על זה. החינוך לא יכול להיות אפשרי בלי זה. מצד שני, אילו הוא לא היה הולך מעבר להם בדרך הכפולה של עידוד וסילוק, כן, עידוד זה הדברים החיוביים, סילוק של הדברים הלא חיוביים, ושל זה אתה צריך להגדיר טוב ורע, כן, ולא להגיד, אתה תגדיר את הטוב והרע. יש פה משהו חיצוני שאתה, לאורו אתה גדל, לאורו אתה מתחנך, אתה מציב לו איזושהי מראה, אתה מציב לו, וזה מתבסס רק אם יש לך תפיסות של טוב ורע, של יפה ולא יפה, של, כן, תפיסות חברתיות שאתה מחנך לאורן, שהן מגיעות מהעבר. זה המורשת, זה אתה תמיד, אתה מאפשר צמיחה על גבי צמיחה מתוך בניית הקומה הנוספת, פיתוח כן, האות שלך בממה, האות שלך בספר התורה.
אבל בוא נגיד, לא כולם יהיה להם את התפתחו, זאת אומרת, לא כולם יגיעו לספריות, יהיו חלק מהכותבים של הגרייט בוקס. אני כנראה לא...
חס וחלילה, שגם פעם לא היה ככה.
לא, אני אומר, אני חושב שאני לא אכתוב איזשהו ספר שיזכר לדורי דורות, עוד 100 שנה, עוד 200 שנה יקראו אותי. אני מנסה להיות מורה משמעותי שמתווך.
להיות זושה, אתה תהיה זושה, נכון?
אני זושה, כן, אלוהים ישפוט אותי אם הייתי כן או לא, מה עוד שבספר תורה. אני אבל כבן אדם, לא חושב שאני אשפיע ברמה כזאת שאתה יודע, אני אבנה איזה קומה נוספת. אולי, לא יודע, לא נראה לי. אבל מה ששטראוס אומר, יש לו מאמר נהדר, ליברליזם וחינוך, כנראה לא קוראים לו ככה בדיוק, אבל תחפשו, הוא מופיע בתחלת. אז הוא כותב שטראוס במאמר הזה שבעצם החינוך הליברלי מובנה על זה שיש את גדולי המוחות, את הגרייט בוקס, הספרים הגדולים, ויש את המורים של הספרים הגדולים שהם לא גדולי המוחות. אם אתה היית בדור של אפלטון, יופי, אבל לא כולם היו בדור של אפלטון, בדור של קאנט, בדור של שפינוזה, מה לעשות, או בדור של רבי חיים בריסק. ואם אתה לא יכול להיות תלמיד ישיר של רבי חיים בריסק, אז תהיה אצל אחד מתלמידי תלמידיו ותקבל ממנו את התורה, את הדברים שאתה יכול לקבל. זאת אומרת, יש שלושה מעמדות, יש את גדולי המוחות, מה לעשות, יש רק נגיד 2000 שהם שם בהכללה הכי גסה, ויש המון 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 מורים, מורים טובים, והמורים הטובים צריכים ללמד ולהעביר את המורשת לתלמידים, ואז התלמידים יום אחד גדלים להיות גם מורים, או גם נושאי הספר הזה בתוך הזיכרון שלהם בעל פה. ומה שאתה לא יודע בעל פה, ככה אמר מקיאוולי, אתה לא באמת יודע. זאת אומרת, לא משנה שזה הכי קרוב בחיפוש הכי קל בגוגל, אם אתה לא, דבר שאני יודע לקרוא את זה, אין לך את האוריינות הבסיסית לקרוא את זה. זאת אומרת, הנה, עכשיו התלמיד מחפש, והוא מצא את מאמר תיאולוגי מדיני של שפינוזה. הוא מתחיל לקרוא את זה, נהיה לו חושך בעיניים, אין לו בכלל את היכולת, את ההבנה של פסקאות מורכבות, הוא לא מסוגל לגשת למאמר תיאולוגי מדיני, גם אם גוגל מוצא לו את זה. אז מה זה עוזר לו?
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים, שכולל את כל החיים מלידה, ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
כן. טוב, קודם כל באמת יש בחברה, קודם כל יש לנו כישרונות שונים. בסדר, יש כישורים, גם הכישורים האינטלקטואליים שלנו הם שונים אחד השני. יש מי שיש לו באמת היכולת שלו היא הזיכרון, זיכרון פנומנלי, הוא יסתכל על משהו, הוא יזכור, הוא יוכל לשנן, יש לו עולם, ספרייה שלמה בראש. יש את מי שלא זו החוזקה שלו, אבל הוא אחד שיודע ליהנות מקריאה, לא יודע, משירה, מספרות, ויש לו כישרון ליצור בעצמו. יש מישהו שהוא יותר יצירתי, יש מישהו שהוא יותר, שהוא לא זה ולא זה, אבל הוא דווקא, הוא לא יודע, הוא יש לו כישורים שלו הם בכלל בתחום הגוף, המחול, כן? כמו שקן רובינזון, כן, מדבר שם על בהרצאה המוכרת שלו, על המחול כמשהו שהוא אולי אלטרנטיבי למוח ולחשיבה וכל זה. בסדר, גם כישורים.
כמה אנשים מתפרנסים במחול? תמיד שאני רואה את ההרצאה הזאת.
בוא נניח פרנסה בצד. פרנסה נניח, אתה יודע, כל אחד, אפשר להפריד בין הפרנסה לבין התחביבים, פיתוח יכולות וכישורים וכל העולם הרוחני והתרבותי שלנו. אבל אני אומר, קודם כל, לפני, בסוף זה נכון שבפסגה תמיד יהיו מעטים. בסדר, תמיד יהיו מעטים, ומי נכנס, גם מי שמצליח באמת להגיע לפסגה בחברה, הסיכוי שהוא ייכנס, שהוא יום אחד ייכנס לקאנון שלנו, הוא אפסי. בסדר, אני לא חושב שאנחנו צריכים לשאוף, כל אחד צריך לשאוף להיות בחוד החנית. אני חושב, השאלה שאני שואל את עצמי קודם כל זה, האם, קודם כל, האם אני מסוגל ליהנות ולהבין בעצמי את הדברים. כלומר, קודם כל להכניס תוכן, תוכן ועניין והנאה תרבותית לחיים שלי, לפי היכולות שלי, וכל אחד לפי היכולות שלו. כל אחד צריך להגיע למצות את הפוטנציאל שלו בחיבור עם, בהבנה של תכנים, ביכולת לצרוך תרבות לגווניה, להבין מושגים, קודם כל להשאיר את השפה שלנו, לפגוש, כי אתה פוגש דברים בחוץ, לדעת איך, לאיפה לקטלג אותם, כן? כל אחד בונה את
המגירות.
כן, את המגירות שיש לו במה, והדברים האלה הם אינקרמנטליים, הם נבנים, ותמיד אנחנו מאבדים חלק, אבל עדיין, דברים נשמרים, יש לכל אחד את מה שנקרא, את הזיכרון טווח ארוך שלו, יש לנו, כן, המוח שלנו מחולק לתפקידים מסוימים, כל חלק במוח יש לו תפקיד אחר.
זאת נקודה יפה מהקורס של ארגמן. אתה יכול להרחיב עליה? זאת אומרת, יש את הטווח ארוך, טווח קצר, ואני השתמשתי במאמר תיאולוגיה מדיני, אבל הדוגמה שלי לא לגמרי מובנת, הדוגמה שנתת בקורס הרבה יותר טובה, של מדוע נוצר אצלנו כל כך בעומס בזיכרון טווח קצר, אם אנחנו לא מחנכים לשינון או לידע. אתה יכול להסביר את הנקודה הזאת?
כן, אז זה מתחיל, כלומר, מה זה, קודם כל, מה זה בא לתת מענה? ההבנה הזו, איך המוח שלנו עובד, היא באה לתת מענה למחשבה שכל הידע קיים מחוץ אלינו, כן? כביכול, כן, הידע קיים בגוגל, או צ'אט ג'י בי טי, או כל מיני טכנולוגיות אחרות, מאגרי ידע שקיימים היום, לכאורה אני יכול תמיד לדלות משם. אבל זה חוסר הבנה מוחלט של, של איך המוח שלנו עובד, ובעצם מה גורם לנו להיות אנשים ידענים יותר, בעלי יכולות גם מיומנויות יותר, כי באמת אי אפשר, אפשר באמת להפריד בין, בין ידע למיומנויות, זה הפרדה... זה הפרדה פשוט היא לא, היא לא נכונה.
היא מלאכותית.
מלאכותית. אבל, ובעצם איך המוח שלנו עובד? אנחנו פוגשים ידע מן בחוץ. עכשיו אני אבקש, אם אני אמנה פה עכשיו 16 ספרות, אחת אחרי השנייה, הסיכוי שאתה תדע לחזור אחריי ולהגיד את אותם 16 ספרות לפי הסדר, אם אתה לא פנומן, אתה לא תצליח בזה, בסדר? זה מאוד מאוד קשה. למה? כי זה פגש את הזיכרון טווח קצר שלך. ועכשיו יכול שלך להחזיק את זה, אז אנחנו בדרך כלל הולכים לזה כמה מעט מאוד פרטים בו זמנית, או ניתן עוד דוגמה, בסדר? אתה עכשיו תקרא איזשהו משפט בספר, באותו זמן מישהו יתקשר אליך ויגיד לך, יבקש לך איזושהי משימה, וברגע שנכנס לך עכשיו שלושה דברים מכיוונים שונים, כנראה שאחד מהם אתה תאבד, תשכח אותו, בסדר? כי אנחנו, הזיכרון טווח קצר שלנו הוא מאוד מאוד מוגבל. אבל ברגע שאנחנו מנסים עכשיו לעשות איזושהי טכניקה של זיכרון.
בעצם השאלה, איך מתמודדים?
כן, איך מתמודדים? נכון, זה נתון.
ואז זאת אומרת שזה קשל, כי בעצם אם אני אומר, טוב, אז תלמיד לא צריך לשנן כלום, הוא ייגש לגוגל, בכל פעם שיש לו איזושהי שאלה, הוא ייגש לגוגל ויבדוק, אז הוא בעצם כל פעם נתקל בזה בזיכרון טווח קצר, הוא בא, נגיד שהוא עכשיו מרוכז, הוא בגוגל, הוא בוויקיפדיה, קורא, ואז מה קורה לו?
אוקיי, אז מה קורה? קודם כל, אני אגיד, אני אחזור לדוגמה של ה-16 ספרות, נכון? אני אגיד את הצד השני, אני אגיד לך עכשיו 16 ספרות, אתה תגיד לי 16 ספרות, לא נצליח לסגור אותם. מצד שני, את המספר כרטיס אשראי שלי, שהוא 16 ספרות, אני זוכר היטב, גם אם תעיר אותי באמצע הלילה, אני אסגור אותו, בסדר? ואני לא, אין לי זיכרון פנומנלי. וכנ"ל עוד אלו מספרים, כן, ואלו ציטוטים, כל אחד לפי משהו זה.
ובדור הקודם שינינו אפילו יותר את המספרים האלה, בלי מורה. פשוט כי הבינו שזה חייב להיות בראש.
כן, זה עוזר לנו, וגם זה משהו שפשוט אתה חוזר עליו עוד פעם ועוד פעם, אז זה מתישהו זה נקלט, כן? וזה נכנס לנו בעצם לזיכרון טווח ארוך. מה בעצם מכניס את הדברים לזיכרון טווח ארוך? זה נכנס איזושהי תבנית. יש לנו תבניות, יש לנו מגירות בראש. תחשבו על זה, כן, כמו על איזשהו, המון המון נקודות שיש ביניהם המון קווים שמקשרים, כן? יש איזה שם לצורה הזאת, המון קישוריות בין הפרטים. בסדר? כשבעצם אנחנו, הזיכרון טווח ארוך שלנו, הוא מכיל המון, המון ידע, אבל שהוא לא סתם חסר משמעות, כמו עכשיו המון ספרות שאני אזרוק לך.
הוא לא מפוזר?
הוא לא מפוזר, כן, הוא מכיל איזשהו היגיון, כן, איזושהי תבנית שהיא נכנסה כבר לטווח הארוך, ועכשיו אנחנו יכולים לשלוף אותה, לפעמים זה ייקח לנו שנייה יותר מאשר הטווח הקצר, כן, אבל אנחנו יכולים לשלוף את זה בעצם מהמגירה, ולהשתמש בזה. עכשיו, מה גורם לזה שאנחנו נוכל לאגור יותר ויותר ידע בזיכרון טווח ארוך? זה בעצם ההבנה של הקשרים, נגיד בתחום של השפה. ברגע שנגיד הבנו, קודם כל ברמה הכי בסיסית, אנחנו מכירים מאגר המילים שאנחנו מבינים, בסדר? ושהשתמשנו בהם ביותר הקשרים, יותר זה, אנחנו, המילים האלה כבר נמצאות אצלנו בראש, כן, עומת מישהו שהוא לא פוגש איזשהו מושג בפעם הראשונה.
נגיד, התלמידים שלי נפגשים עם קונספציה, במלחמת יום כיפור, אני אומר עם קונספציה ו... הם ממש מנסים, אני אומר, זאת המילה הכי חשובה בחומר. תכניסו אותה לראש, והם, קון, לא נכנס להם.
נכון, אז אז עכשיו כל מושג כזה, אתה פוגש אותו בעוד הקשר פה, ועוד הקשר שם, וקראת עוד איזה קטע, בסוף זה נכנס לנו. אנחנו לומדים שפה, בסדר, במובן הכי פשוט, אתה לומד שפה זרה, כן? אז אתה לא שומע את המילה פעם ראשונה, לא תשלף לך. שמעת את זה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, בכמה הקשרים שונים, אופ, נכנס, נתפס, ועכשיו היא תרצה לזה, היא תשלף לך. אותו דבר גם במושגים, ברעיונות. עכשיו אתה רוצה, אתה אומר, נגיד אתה בוחר אצלך איזה תחום ידע מסוים שאתה רוצה להבין אותו מזווית כזו או אחרת. בסדר? אתה רוצה, לא יודע, אתה רוצה מלחמת העולם השנייה, אתה רוצה ללמוד מלחמת העולם השנייה. בסדר? אז אתה יכול להתחיל לאסוף זה, דמויות, לאסוף אירועים. ואז אתה, אוקיי, מה יגרום להגיד, אוקיי, אני מרגיש שאני מתחיל, כן, טוב, לקחנו תופעה קצת
ענקית.
ענקית שכן, שצריך הרבה שנים להשקיע כדי להרגיש איזושהי תפיסה של התופעה הזאת. אבל נניח גם תופעה יותר קטנה. אתה אומר, אוקיי, אני מתחיל, יש לי כבר ציר של זמן, אני מרגיש שיש לי ציר של זמן, יש לי ציר של מרחב, אני כבר יודע מה קרה באותו זמן במרחבים שונים. מתחיל להתחבר לי הדמויות והקשרים ביניהם. מתחילה להיות לי בעצם תמונת מצב של עולם תוכן מסוים שאני לומד לגביו, או אני רוצה להבין את העולם הפנימי של יוצר תרבות כזה או אחר. אז אני קורא עוד דברים שלו ואני אתחיל להכניס, והדברים מתקשרים ואני מבין מה השפיע על מה. ברגע שאתה צובר את הידע הזה ואתה משקיע מאמץ בהבנת המושגים, הבנת הרעיונות, תופעות, ואתה מתחיל לחבר אותם, הדברים נכנסים לנו לזיכרון הטווח הארוך, ואז מה שקורה בעצם, כשאתה פוגש שוב מידע, כן, הוא נכנס לך לטווח הקצר, כן, כשאתה פוגש עכשיו את המידע, מידע מסוים, חדש, כן, כל עוד פריט מידע. הפריט הזה, ברגע שיש לנו משהו, יש לנו בראש את המאגר שכבר צברנו, הוא נכנס הרבה יותר בקלות, ואתה תזכור אותו, אתה רק את הפריט הזה, אתה תזכור הרבה יותר טוב, אם יש לך כבר איזשהו מרגע.
זאת אומרת, אם אני קורא עכשיו ערך ויקיפדיה, נגיד על הנס פרנק, ואני לא יודע על הנס פרנק כלום.
אתה לא יודע את ההקשר התרבותי, אתה לא יודע את ההיסטוריה.
הנס פרנק הוא המושל של הגנרל גוברנמן, אבל לא משנה. עכשיו אני אקרא את זה, אבל נגיד שאני לא יודע עליו ספציפית כלום, ותלמיד שלי יקרא את זה, מי יזכור את הערך יותר טוב, אני פי כמה. למרות שנגיד הוא עם איי-קיו יותר גבוה אפילו, התלמיד.
כן, זה כי נכון, כי צברנו, עכשיו זה...
כי יש את המגירה. המגירה מוכנה רק לפתוח, להכניס פרט אחד, עוד פעם לפתוח, להכניס פרט אחר, עוד פעם לפתוח, להכניס פרט שלישי. זאת אומרת, המגירות, אצלו הן מגירות, אז הכל נכנס ויוצא מהאוזן השנייה, מה שנקרא.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
כן, נכון, וכשלא מדגישים את הצורך בחזרתיות, ובהשקעה ועמל, ועוד פעם ועוד, כן, כמו שאנחנו, כל אחד יודע, כשהוא רוצה ללמוד שפה, כן, אז אתה צריך להשקיע בזה הרבה. אז זה רק שפה, זה גם, זה עולמות תוכן, זה אותו, זה בסוף, זה דומה, ואם אתה לא חוזר על זה ושונה ומשלש, אתה שוכח, מה שגם משתקח תלמודו, וזה עמל אינסופי וכל הזמן זה, ואתה מרגיש, כל מה אתה מרגיש שכשאתה משקיע במשהו, אתה מתפתח, ואתה גם יותר נהנה מתוספת של ידע בתחומים האלה, וזה נותן סיפוק. כלומר, התחושה הזאת, התפיסה הזאת של היום, תן לילד כמה מילים, שלח אותו ללימוד עצמי, תן לו לחזור אליך עם הזה, הוא ניגש עכשיו ללימוד העצמי הזה. עם מה הוא ניגש, עם איזה כלים? יש לו כלים של מושגים שהוא עכשיו הוא יפגוש, הוא יבין, כשהוא רוצה עכשיו ליצור משהו, אפילו ברמה, נגיד שהוא באמת, אנחנו מדברים על יצירה, בסדר? יצירה אומנותית. האם יש לו את ההבנה של תפיסות באומנות, בתחום שבו שלחת אותו לעשות את זה, אם הוא מכיר, יש לו מודלים שלאורם, הוא יכול לפתח וליצור ולהגיד יום אחד אולי אני אצליח לעשות את זה, אז בינתיים אני אשקיע, אני אתקדם עוד קצת בדרך לשם. כן, האם יש, כן, בדיוק, האם יש איזשהו משהו שלאורו אתה רוצה גם ללמוד, גם ליצור, או שאתה אומר, אתה אומר לו, תקשיב, אתה, מה שאתה תחזור, אני אשבח אותך על זה, כי זה שלך. אז אם זה שלך, אני לא אגיד לך, תגיד, תקשיב, יפה מאוד, אבל יש לך עוד המון לאן להתקדם, או אתה יכול להתקדם פה, או מפעם שעברה לא התקדמת מספיק, ותראה, אלה הכלים, אלה הדברים, יש, כן, זה לא תמיד חד משמעי, אבל עדיין יש משהו אובייקטיבי שלאורה אתה שופט, אתה בודק, אתה מקדם, אתה דוחף. טוב, גם בתחום היצירתיות, כן, שמתכנס אליו, שהוא באמת, זה לא, כן, התפיסה הזאת שאתה רואה בטלוויזיה, שזרוק לו משהו, הוא, בגלל שהוא, הילד הוא יותר יצירתי, כן, הוא דווקא בגלל שאתה לא פגעת בו ולא הכנסת לו את התפיסות ואת המשמעת ואת הכללים וכל זה, אז הוא, אתה יודע, הוא כמו פרח פורח לבד, מלבלב, אתה רק תיתן לו את האפשרות ליצור, הכל קיים בתוכו, לא. אין לו לאור מה ליצור וזה, אז יצא לו משהו בנאלי, יצא לו משהו, עכשיו בספיסר שילד יצא משהו בנאלי, אבל לפחות שימו אותו על איזשהו מסלול, משהו, תגיד לו, תתקדם, היום ניגנת יונתן הקטן, בסדר, אבל הלוואי ויום, זה עוד שנה, תוכל לנגן את החמישית של, של בטהובן. יום אחד זה, תראה, תסתכל לך נגנים מקצועיים, תשאף לאנשהו, סמן מטרה, כן, עשינו מטרה...
כמו נגיד אלתור, גם אלתור בג'אז, או אלתור בכל מיני דברים שמאלתרים, אז האלתור של מקצוען, או אלתור ברמה, גם כשהוא מאלתר, הוא מאלתר טוב יותר. ואתה אומר, לא, הילד יאלתר טוב יותר, הילד המסכן, תיתן לו גיטר, הוא אפילו לא יודע איך לנגן, הוא יאלתר טוב יותר, זה יהיה יותר אותנטי, יותר ממנו, לעומת האלתור של מישהו שכבר שמע 1,000 אלתורים לפניו, ושמע 1,000 קונצרטים של אלתורים, או 1,000 סולואים בגיטרה, והוא כבר הובנה. לא, אבל באמת האלתור שלו טוב יותר. הייתי שמח בשלב הזה שנעבור למיתוסים בחינוך, יש כמה מיתוסים שעליהם דיברת בקורס בארגמן, ולי הם עשו הרבה מאוד שכל, ואני חושב שבעצם ניפוץ מיתוסים הוא משהו שאסור להשאיר את הזירה רק לשמאל, רק השמאל מנפץ מיתוסים, ומה איתנו?
כן, אז בואו ננפץ כמה מיתוסים.
ותגיד גם איפה הם הגיעו ו...
כן, אז אולי אם נמשיך באמת עכשיו כדי לחיבור, התחלנו לגעת קצת בנושא של היצירתיות, אז אולי נתחיל ממיתוס היצירתיות, שכביכול יצירתיות וידע יש ביניהם איזשהו... מתח או משחק סכום אפס כזה, כן? ככל שאתה מרבה ידע, אתה מפחית יצירתיות. זה מאוד חזק בהרצאה של סר קן רובינסון, זיכרונו לברכה, כן? נפטר לפני כזה, אבל יש לו עדיין, הוא מחזיק בבסיס של הרצאת התד הכי נצפית בכל הזמנים. אז הוא מדבר באמת על ה... וזה משהו שהוא בעיניי הוא אחד מהמנטרות שהכי השתרשו היום בשיח החינוכי, של יצירתיות כמשהו כמאי, עצמאי כזה, כן, קשור לדברים שדיברנו כבר, משהו שאתה יכול רק להרוס אותו כמבוגר, אתה פוגע בתמימות, פוגע במשהו המאוד עצמאי וטבעי הזה שקיים בילד, על ידי הכנסה שלו באמת למסלולים, לקטגוריות, אתה פוגע ביצירתיות שלו, כן, ואז אם אתה רואה כתבות על חינוך, על... שכתבת חינוך נותנת להורים, שופכת להם הרימה של סיכות שולחן, והם צריכים זה, והם לא יודעים מה לעשות עם זה, ואז היא נותנת לילדים, והם מתחילים לחבר את הסיכות, ולעשות כל מיני דברים נפלאים, כל מיני צורות של חיות, ווואו, איזה יופי, הילדים מאוד, הם הרבה יותר יצירתיים, ההורים שלהם לא יודעים מה לעשות, והילדים, בגלל שאף אחד לא פגע, עדיין יש להם את התמימות, ואת ה... זה, אז הם יכולים ליצור משהו שהוא הרבה יותר טבעי, רק אל תפריע, כן? ויש אמירה כזאת של סמי חיזר, שהמעשה החינוכי, מה המעשה החינוכי? אל תפריע. אל תפריע, תן לו, הכל נמצא, תן לו רק את התנאים, אתה יודע, תשקה אותו ותן לו שמש, והפרח יפרח מאליו, כי הכל תמון בו, ואז זו תפיסה מאוד נאיבית, רומנטית של תחום היצירתיות. ושאתה דיברת גם על, אפרופו המוזיקה, זה היה, אז באמת, היה מחקר שבדק, באמת היוצרים הגדולים, מה נדרש מהם כדי להגיע לרמה שאליה הם הגיעו. ויש כמה, הם מדדו את זה בשעות, בכמה זמן, כמה שנים, כן, אז בשעות זה עשרות אלפים כמובן, ובשנים זה הרבה פעמים, זה יותר מעשור, לפעמים יותר משניים, של, 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 של זמן השקעה, הרבה פעמים הוא טכני ואפרורי, ומלא קשיים, ומלא משברים, ועל כל אחד כזה שיצליח, יש עוד כמה שנשרו בדרך, ולא יצליחו את המסע הקשה הזה, כדי להגיע יום אחד למצב שבו מה? שבו אתה מייצר משהו שלא יצרו לפניך, אתה חדשן, אתה, כן, היית במסלול, והיה לך, כן, היית שוליה של יוצר לאורך הרבה הרבה שנים, והסתכלת וחיכית מישהו, אנשים אחרים שהם יותר טובים מבחד, וזה, ועד שבסוף אתה אומר, אני מרגיש מספיק, ולא רק אתה מרגיש מספיק, אלא גם החברה מרגישה שיש לך איזושהי אמירה ייחודית, יש לך משהו לתת שלא היה עד היום. מתי מגיע החידוש, הפריצת הגבולות, הבניית הקומה הנוספת, כן, מתי הזה, זה אחרי הרבה שנים וזה, של מעטים מאוד הם אלה שגם הם, כן, גם מוצרט שהוא כאילו מאוד צעיר, הוא כבר, כן, הוציא יצירות, זה, כן, היצירות הראשונות שלו, למרות שהוא היה גאון ומוכשר ברמה בלתי רגילה, יצירות הראשונות לא נחשבות טובות, אתה יחד שהוא יתבגר וזה, אז יצאו דברים יותר טובים, שיותר מורחים על ידי החברה, בסוף המבחן של החברה, עכשיו, לא, בסדר, אנחנו לא, כשאנחנו מדברים על מערכת חינוכית ועל כיתה, אנחנו לא אומרים רק מוצרט, או בתפיסה התלמודית, אחד מאלף שהוא יהיה האב בדין, התלמיד הזה, המורה הבא, אנחנו לא באמת מכוונים רק לפסגה, אבל עדיין גם שאר, עבור שאר הילדים, אתם רוצים לעשות משהו שהוא ראוי, משהו שהוא יהיה שלכם, אתם רוצים לתת את האמירה שלכם, זה עובר, כן, בניגוד לתפיסה הזאת של ההגיונות שלם, זה שכן, שהוא מבטל את הצורך בעיצוב ובחיקוי, ישר כאילו לקפוץ להיגיון הפיתוח, לא, אי אפשר להגיע להיגיון הפיתוח, אי אפשר באמת לפתח משהו, בלי שאתה עובר דרך החיקוי, דרך העמל, דרך הטכני, וכדי להגיע באמת לרמה שהיא יצירתית, שהיא לא רק, כן, יגידו לך איזה יופי, לתלות את הציור שלך על הקיר, אלא גם להגיד, עברת תהליך, התקדמת, אתה ביחס לעצמך, קודם כל, מיצית פוטנציאל, זה יותר יפה, ואתה לאט לאט תרגיש גם שהסביבה שלך אומרת לך את זה, ולא רק ההורה שברוך שאתה הפרח שלו.
האמת, גם אלון ארוויץ, שהיה פה אתמול, ודיבר בעצם על עשרת הדיברות ליזם המתחיל, שוב, סטארט-אפ, נכון, מאוד סקסי, לבוא ולדבר על היזמות וזה, הוא אומר, ממש בעצה הראשונה, הרעיון הגדול לא מגיע כששוכבים על הספה ומחכים לאוריקה. מי שרוצה להיות יזם ולהקים סטארט-אפ, צריך לבחור תחום שהוא מתמקד בו והולך להתנסות בו, מכיר את הטכנולוגיות שלו לעומק, שוב, ידע. מכיר את הבעיות של הלקוחות לעומק, ומשם מגיעה גם החדשנות. אז הוא אומר, מי שלא למד מדעי המחשב, לא יחשוב לעולם על בעיה שקיימת בין שני פרוטוקולים, לא יודע, בין שני מחשבים. שוב, הנה תחום שאני לא מבין בו, כמו מחשבים, אז אין לי שום סיכוי להיות בו יצירתי. אין לי שום סיכוי שאני יהיה לי רעיון לסטארט-אפ, למשהו. פשוט לא. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
כן, לא, זה לא, לא סתם ש, שגם, כן, גם סטארט-אפים היום, ובכלל חברות הייטק, הם לא ייקחו, כלומר, חלקם יכולים לקחת כל מיני טלנטים שהם באמת לא עברו איזשהו מסלול, אבל הרבה פעמים דווקא, כן, המסלול האקדמי הזה, שהוא, לא בטוח שהוא רלוונטי מאוד זה, אבל עברו איזושהי דרך, עבדו קשה, זה סימן אותם כאנשים בעלי יכולת להתגבר על הנושאים שהם,
ידע,
שהם
לא
קשים.
רק,
כן, לצבור
לא,
ידע
לא
בסיסי בתחום.
לא רק משהו שמסננת. השאלה אם האוניברסיטה היא רק מסננת, או התיכון הוא רק מסננת, או שהוא גם נותן כלים. אם הוא לא נותן כלים, בעיניי הוא...
אני חושב שבאקדמיה בהרבה תחומים זה הפך להיות למרבה הצער.
שוב, מדעי הרוח.
מדעי הרוח, החברה וזה. נכון, במדעים מדויקים וזה, זה נכון שזה הרבה פחות ככה.
רגע, מאיפה אתם מביא את המיתוסים האלה? מאיפה אתם מביא אותם? את המיתוסים?
מאיפה המיתוסים מגיעים?
כן, לא, כי אמרת שזה על סמך איזושהי בקורס בארגמן, אמרת שזה על סמך איזו הרצאה, על סמך איזה משהו.
כן, יש ספר מאוד שאני ממליץ עליו, הוא דק יחסית, אפשר לקנות אותו באמזון, לא ראיתי אותו עדיין בארץ, אולי שווה לתרגם אותו, שנקרא 7 Myths on Education, 7 מיתוסים על החינוך, שכתבה אישה צעירה בשם דייזי קריסטודולו, והיא כתבה את זה על המערכת החינוך הבריטית, שיש לא מעט דמיון במגמות שזה, במקרה המגמות של מחשבה שקיימות פה בארץ, כמובן שהן לא מנותקות ממה שקורה בטח ולא בארצות הברית, וגם לא באנגליה ובמקומות אחרים, והיא לקחת שם באמת כמה מיתוסים, והניסיון שלה גם כן התחיל כמורה, שהפכה להיות מכשירת, היא התחילה להכשיר מורים, ומאוד הפריע לה תפיסות שהיא ראתה סביבה שבאמת מבטלות את הידע, מבטלות את הצורך בהוראה פרונטלית, מבטלות את הצורך בעמל בכיתה וגם בשינון ודברים שהם כביכול שמרנים, והיא בעצם עברה לפתח שיטות הוראה שהן יותר שמרניות ומוכחות לדאטה.
אז מה המיתוס השני של ה...
זהו, אז בוא, אפשר לדבר על המיתוס של ההוראה הפרונטלית באמת. האם, כן, התפיסה היום היא שבאמת נגד הוראה פרונטלית, כן, כמו שהזכרנו קודם את צ'יר רימון ברכה מתל אביב, שאומרת, לא הגיוני שאנחנו במאה ה-21 עדיין המורה עומד מול התלמידים, השורות של הזה, הכיתה נראית אותו דבר, כמו מאז המהפכה התעשייתית, המורה עומד ומדבר, והתלמידים צריכים להקשיב, וזה מתחבר לנו לכל התפיסות השליליות, גם לגבי סמכות, וגם לגבי צייתנות, וגם לגבי כפיפות של ילד כלפי המורה, והוראה פרונטלית היא, כן, היא כביכול הכי גרועה מבחינה חינוכית, הכי מיושנת והכי חסרה, והכי...
וגם לא אפקטיבית.
ולא אפקטיבית. כן, וזה ממש, אני כמעט לא רואה מישהו שכופר במיתוס הזה, הוא ממש השתרש, כולל, עכשיו ראיתי פרסום של רשת עמית. הפנתה אותי לזה מישהו שעובד איתי.
רשת של בתי ספר דתיים.
בתי ספר דתיים, כן, כביכול כן, שמרנים, ואולי הכי גדולה מצליחה היום בחינוך הדתי, מפרסמים חוברת במקור ראשון, ושם אתה רואה, יש איזה עמוד כזה שמראים את הבוט, שמחליפה את המורה. איך אנחנו, מתקדמים, התלמידים היום בעזרת בוט, הם לומדים, הם לא צריכים כבר את המורה, יש בוט שמלמד אותם, והם יכולים שם לרשום את הדברים ולקבל חזרה, ואיזה שמחה וססון על, על הלמידה שמותאמת למאה ה-21, ויש שם הרבה דברים שבתי ספר מצוינים, רשת מצוינת, אבל שגם, והיא לא, ממש לא מיוחד, אני נותן רק את דוגמה, בהיבט הזה שגם, שזה ממש חוצה מגזרים, וזה לא משהו שהוא נמצא בתל אביב, זה נמצא בכל הארץ, התפיסה הזאת, שאנחנו רוצים חינוך יותר טכנולוגי, יותר עצמאי, פחות ידע, פחות הוראה, וזה פשוט אין סוף ביטויים לתפיסה הזאת שקיימים,
שקיימים
בחינוך.
אבל זה המיתוס. שזה רע.
כן, המיתוס, הוראה פרונטלית היא לא טובה, זה לא מכניס כלום, זה, אם מה שנכנס יוצא מהצד השני, הוא לא, מה שהתלמיד לא קונה באופן עצמאי, לא באמת נשאר אצלו, הוא לא מפתח באמת את זה באופן, זה התפיסה המיתוס, ובעוד מטה אנליזה, כן, מחקר של מחקרים, בעצם בדקת כל המחקרים שנעשו על שיטות למידה לאורך כמה עשורים, לדעתי 50 שנה, 300 ומשהו מחקרים שנעשה לגבי שיטות חינוך שונות וגם על תוצרים שונים, כלומר רצו לבדוק את זה בכל מיני מדדים, לא רק של גם הישגים וידע וגם באמת מדדים שיותר רגשיים נקרא לזה, כן, של פיתוח יכולת וכן, בנייה של אישיות יותר, כן, יותר טובה ופחות, יודע מה, שמתמודד יותר טוב עם בעיות לאורך החיים. כל מה שהיינו בעצם, הדברים שאנחנו מצפים בעצם שהחינוך יעניק לנו. והתוצאה החד משמעית של המטה-אנליזה הזאת, מזכיר, זה לא מחקר אחד, זה משהו שאגר את כל הבדק, את כל המחקרים שנעשו, הוא מצא שבאופן חד משמעי, ההוראה הפרונטלית היא השיטה שהיא הכי אפקטיבית מבחינה חינוכית. גם מבחינת הצבירת ידע וההישגים ובניית תחושת היכולת גם והביטחון העצמי והתמודדות עם אתגרים, כל הדברים האלה בעצם זה לא אומר עכשיו שכל החינוך הוא צריך להיות רק חינוך פרונטלי, אבל בוא ניקח גם מי שירצה עכשיו לצורך העניין, כן, לעשות זה קצת, כן, זה איזשהו פרדוקס כזה נצייר פה, נניח שאתה עכשיו רוצה לעשות קורס ולחנך את המור, ללמד את המורים איך לעשות חינוך פרוגרסיבי כמו שצריך. בסדר? אתה רוצה להנחיל להם שיטה. איך אתה עושה את הקורס הזה? האם אתה תשלח את המורים ללמוד בעצמם עליך לעשות חינוך פרוגרסיבי? תשובה שלי לא. מי שרוצה באמת אחר כך רוצה להנחיל משהו ולא משנה מה זה המשהו שרוצה להנחיל, הוא קודם כל יביא את המורים האלה לכיתה וידבר איתם שעות על גבי שעות על החינוך הפרוגרסיבי, על הרעיונות שלו, וכן, והכי מצחיק זה ששמעתי שפודקאסט מי שהכניס לארץ את החינוך הדמוקרטי, תכף אני זוכר בשם שלו, אז הוא, כן, פודקאסט ארוך כזה וזה, ומנחיל את הרעיונות שלו, והם בנו קורס של חינוך, כן, של הוראת מורים לחינוך דמוקרטי, וכל זה, אתה אומר בסוף, אוקיי, ומה בסוף, כאילו, כשאתה רוצה באמת להנחיל את השיטה שלך, מה אתה עושה? אתה לא מדבר לקהל? עכשיו לא משנה עכשיו, זה דרך פודקאסט, או דרך שיעור, זה בסוף? בסוף הכל זה הוראה פרונטלית. גם האנשים הכי פרוגרסיביים, שמאמינים במה שהם מאמינים, בסוף הם רוצים להעביר את הרעיונות שלהם על החינוך הפרוגרסיבי, הם עושים את זה בשיטות שמרניות. כי זה הדרך להעביר את זה כמו שצריך. ויש את הקהל שיצליח כנראה להקשיב גם לדברים האלה, תוך כדי שאתה אומר לו שהדברים האלה לא אפקטיביים, אתה מנחיל לו את ה... ככה, כן. אז זה הפרדוקס של החינוך הפרוגרסיבי.
יש איזה מיתוס נוסף, לא נהרוס לה את כל הספר, אנחנו רוצים בסוף שאנשים יקנו אותו, וגם יגשו לקורס בארגמן.
כן. עוד... טוב, תגיד למה אתה, איזה עוד אחד שם מעניין אותך במיוחד, אני יודע, אפשר... יודע, עוד מיתוס...
עוד מיתוס פיקנטי ככה, שנשלח את האנשים ככה למחשבות. אני חושב שבאמת הסיפור זה
כן, אני רוצה להגיד שמה גם מה שאמרתי קודם על הנושא של השינון והצבירת ידע כלומר החשיבות של איך אנחנו מכניסים ידע מהזיכרון טווח קצר לזיכרון טווח ארוך, ואיך אנחנו בונים את זה, והחשיבות של צבירת הידע גם והיא מדברת הרבה על זה בספר, על העניין הזה, בעצם מפרקת את המיתוס הזה, שלא חשוב הידע והשינון, מדברת על זה יפה מאוד, ומשם גם לקחתי את מה שאמרתי, למרות שיש עוד הרבה שמדברים על זה, והיא מפרקת את המיתוס הזה של פיתוח מיומנויות כמשהו שהוא מנותק מהידע, כלומר שאנחנו רוצים לפתח מיומנות, אז אנחנו לא רוצים לפתח, לא רוצים להנחיל ידע, אנחנו רוצים לאפשר לתלמיד לבד, כן? אנחנו רוצים, נגיד, יש, אם זה ביקורת, כן? אנחנו רוצים ביקורתיות, שהתלמידים יותר ביקורתיים. אז שוב, הביקורתיות היא מאוד, מאוד תלויה. היכולת שלך באמת להסתכל, לקלוט עכשיו איזשהו ידע, תופעה, רעיון, יצירה. כל דבר שאתה פוגש בחושים שלך, ואתה רוצה לפתח את היכולת להיות ביקורתי כלפי זה, אין דרך אחרת לעשות את זה מלבד צבירה של המון המון ידע. אתה צריך איזשהם כלים, סרגלים, לפגוש תופעות אחרות, להבין, אתה צריך את הזיכרון טווח ארוך, את המגירות האלה, כי זה מה שמאפשר לך באמת להיות ביקורתי כלפי דברים אחרים שאתה פוגש. ואיפה, עוד פעם, פרדוקס מדהים, בעיניי, איפה אתה פוגש בסוף את הזה שאנחנו חברה שהיא היום הרבה פחות ביקורתית? אנחנו מדברים בלי סוף על הצורך של טיפוח ביקורתיות, ומה אנחנו לא ביקורתיים? כלפי מה שאנחנו מדברים פה היום, על התפיסות החינוכיות האלה, אתה רואה כל מנטרות שנכנסות, כמו, אתה יודע, כמו שמאכלים בכפית ילדים קטנים, ואף אחד לא עוצר רגע ולחשוב רגע, שנייה, זה באמת עובד? האם המנטרה הזאת שאמרו לי עכשיו על היצירתיות? האם החינוך לביקורתיות? ומה אין ביקורת? כלפי הרעיונות האלה, אין שום יכולת לבקר אותם, ושנייה לשים אותם בתוך איזשהו קונטקסט, להסתכל ביחס לעבר, לחפש מחקרים, לבחון את זה ביחס לתפיסות חינוכיות, ולהגיד...
אחרות, כן. ביחס לחוויה אישית, ביחס. שים לב שזה תמיד ביחס למשהו שהוא כבר קיים אצלך בראש, בבעל פה. כי קשה מאוד להשוות למשהו, כלומר, גם בגוגל צריך לדעת מה להקליד כדי לחפש. זאת אומרת, אחר שמעתי שנגיד פולין פלשה לגרמניה וכך התחילה מלחמת העולם השנייה. אז מישהו שאין לו שום ידע קודם יגיד, אוקיי, מעניין. הוא לא ידע שזה לא, פשוט לא נכון בשום סרגל ושום קנה מידה. הוא גם לא ידע לחפש את זה אולי בגוגל, איזה מילת חיפוש, פולין פלשה לגרמניה מלחמת העולם השנייה. לא היה כתוב לא נכון. יהיה כתוב לו משהו אחר, ואז הוא צריך להיות מספיק מרוכז, משהו אחר להגיד שנייה, מה אני כבר זוכר שפולין פרשה לגרמניה, ולא שגרמניה פרשה לפולין.
כן, וזה בבחינה שבאמת נגיד לימוד היסטוריה, אבל אתה רואה את זה, זה משפיע בסוף גם על השיח החברתי שלנו, כי כשאנחנו בסוף דנים בסוגיות, ויש לנו מחלוקות ציבוריות, וסתם, עכשיו אנחנו, תודה, אנחנו עוד בשלהי הוויכוח, אחד החריפים יותר שהיו פה על הרפורמה המשפטית, ויש מחנות ויש ויכוח, וזה, אתה רואה, אתה מנסה לברור כמה, ויש עוד הרבה סוגיות, ואם תיקח את הנושא של, של, של חרדים, וסוגיות כלכליות חברתיות, ומה שאתה לא רוצה, כל מיני סוגיות כאלה. ואתה אומר, אתה מנסה למפות כמה מהשיח, לעזור את השיח התקשורתי שהוא תמיד יהיה רדוד נעזוב את זה, בוא נדבר על השיח האקדמי, נחפש את המקומות שבהם השיח הזה מתעלה, לשיח רעיוני שנשען על זה, שהוא באמת מובנה, כמה כזה קיים, אני חושב שאנחנו בהידרדרות בהיבט הזה של השיח החברתי הגבוה, הוא פשוט לא קיים, יש, דווקא כשמבטרים על הרעיון הזה של צבירת ידע, של קריאה, של אתה מאבד את היכולת באמת הביקורתית, ואז הביקורת היא הופכת להיות, מה הביקורתיות? הביקורתיות היא אוטומטית, יש יותר רישענות על סמכות, כמו שאני שומע אנשים שהם הרבה פעמים מתווכחים ואומרים, בסדר, אבל הנה, אתה רואה, אתה מכיר את זה שאומרים לך, בסדר, אבל הנה, תראה, כל הכלכלנים או כל המשפטנים באקדמיה, כן, שמשכפלת את עצמה, הם כולם אומרים ככה. מה זה אם לא קנייה לסמכות? מה זה אם לא ביטול הרעיון של הנאורות של תחשוב בכוח עצמך?
בשביל זה שאנחנו מדענים, כל הכלים.
כן, מה שגור, אנחנו בעצם מוצאים פה שיעתוק ומבטלים את הידע, מבטלים את הביקורתיות האמיתית שחייבת להיות בחברה.
אז יש עוד הרבה מאוד נקודות מעניינות על חינוך פרוגרסיבי, הכל כמובן נמצא, או לפחות חלק מהם, אלה שהכנסת בקורס של מכון ארגמן. אני ממש ממליץ, יש אתר קורסים חדש, ויש שם הרבה מאוד קורסים מעניינים, אני מאוד נהניתי מהקורס שלך, ולכן הזמנתי אותך. אז אברום תומר, חוקר עמית מחקר בפורום קהלת?
אני היום עומד בראש המחלקת חינוך בפורום קהלת, אבל זה טרי, אז זה בסדר, זה לא הרבה.
אז השתדרגת מאז הרעיון הקודם, ותודה רבה.
תודה על האירוח, שמחתי.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.